הגישה שלנו לראש השנה לאילנות באופן פשוט יונקת את כוחה ממה שכלל היחס לנטיעת עצים בארץ ישראל היא משלימה ומשכללת ומעמיקה את המושג של מצוות יישוב ארץ ישראל. הדבר הזה בעצם מפורש לראשונה, אולי בצורה רציפה ומסודרת, בדברי אור החיים הקדוש, וכי תבואו אל הארץ ומטעתם כל עץ מאכל, אומר אור החיים הקדוש, שלוש מצוות נצטוו כאן. א', ביאת הארץ, על דרך אומרם, הכל מעלים לארץ ישראל, וכי תבואו אל הארץ. יש כאן, זה השער, ב', לנטוע כל עץ מאכל לשבח הארץ, ג' לנהוג שני עורלה. זאת אומרת, בעצם נטיעת עצים וכל המצוות הנוגעות בהם, זה למעשה משכלל את האחיזה שלנו בארץ ישראל, מכניס אותנו פנימה. ואחר כך מפתח את זה אור החיים הקדוש יותר, ואומר שהרעלתם עורלתו את פריו בעצם מבטא את הצורה שבה אנחנו צריכים לגשת לארץ ישראל בכלל ולפירותיה בכלל. ואומרו, לרמוז באומרו וכי תבואו אל הארץ שלא תהיה הכוונה לתאבון המורגשות, אלא תהיה כוונת הביאה אל הארץ לחיבור ולחשק הארץ הקדושה אשר בחר השם בה, הר השם שמה. ואמר כי אין כוונת דיבור זה להחליט המניעה מהשתדל ביישוב הארץ, אלא ונטעתם. מה למדת? שמה שיתנה במאמר אל הארץ הוא בבחינת תכלית המחשבה שתהיה למעלת הארץ במושכלות, לא לענת הגוף. כלומר, לא ההנאה הגופנית גרידה, אלא הצד המושכל שבארץ ישראל, חיבוב וחשק הארץ הקדושה אשר בחר השם בה. אחר כך הוא נותן גם השלכה ומשל, ואולי שרומז במרו עץ מאכל על בני תורה, שגם הם נקראו נטעים. אחר כך הוא אומר, נקראים גם כן עץ, לכתיב כי מי העץ זה מי עמי. ויצב השם שתהיה עיקר הכנסת הארץ לנטוע בעץ מאכל של בני תורה, כי אווירה של ארץ ישראל מחכים ומתאר הנפש, ונקרא בן תורה עץ מאכל, כי ממנו מזון לנפש. ואחר כך הוא בא ואומר, שלוש שנים יהיה לכם מרעילים, שלא יצא מהם צפצוף תורה, עד שלוש שנים אין התינוק יכול לדבר. בשנה הרביעית שהתחיל לדבר, ילמדו לומר תורה ציווה לנו שמה ישראל, זה יקרא קודש הילולים, בשנה החמישית תאכלו את פריו, כמאמרם ז"ל בין חמש שנים למקרא. כלומר, יש פה יסוד גישה במאמר קצר, לתפוס את המושג הזה שבנינו נטיעים, בנינו כנטיעים מגודלים בנוריהם, זאת אומרת, שתולים בבית השם, כל המציאות שאנחנו מוצאים הרבה בכתובים של המשלת המציאות השלמה של הכוחות הרוחניים כנטיעות, כהשתרשות בארץ ישראל, יש לזה את מלוא המובן. כלומר, צמיחת האדם כצמיחת הארץ, העץ בארץ ישראל, יש כאן תכונת גידול, תכונה של יניקה וצמיחה שצריכים להיות נתפסים בצורה מוכללת. גם שבח הארץ במובן הפשוט, במובן ההתחברות וההתקשרות של האחיזה בפירותיה, בצד החקלאי שבה, וזה בא עד למילויו בצד הרוחני של תורה בארץ ישראל, אם לא המובן, תורה של בריאות. הדברים האלה, יש בהם כמה מדרגות שכלולות בהם, בוודאי. אני רוצה קצת להרחיב את הדברים במקורות שבהרו בכתבי הרב הרב ציודה. והמאמר המפורסם בראשם בריאו של אילה בנתיבות ישראל חלק ב'. הנקודה המיוחדת שהרב ציודה כאן מחדש אל אותו מאמר חז"ל במשנה המהלך בדרך ופוסק במשנתו ואומר מה נעים לן זה, מה נעמיר זה, הרי זה מתחייב בנפשו. הרב ציודה מחדש בזה הבנה שהיא עומקו, לא הכוונה גריידה שמהלך בדרך פוסק במשנתו ואומר מה נעים לן זה, מה נעמיר זה, במובן של סתירה שצריכה להיות, ואז אם כן מכריע הצד התורה ומתחייב בנפשו, ואז אם כן אסור לו להפסיד במשנתו, אלא אם באמת הצד של כל יופי הטבע והנוי של האילן הוא סתירה במשנתו, מתחייב בנפשו. זה ביטוי לגריעות וחיסרון בכוח התורה שלו. יש גם בדבר הזה כמה מדרגות התבוננות. קודם כל, הצד של ההתר. הדברים שהרב מביא בסוף, זה השיר המפורסם לחשי ההוויה של הרב, שמבטא את ההשתנות של היחס שלנו בתקופה שלנו, לכל צד הטבע והיופי, ביחס למה שמוכרח היה להיות מוגבל בתנאי הגלות. ותלחש ליסוד ההוויה כולה, חיים לי יש, כך נקח. ואם ליבדך הרעילה, יופי לא יקסימך, תלחש לי ההוויה סורה ממני סורה, הרי לי לך סורה. עם כל צפצוף הדין, כל יופי חי לא הדר שירת קודש, אך זרם אש זרה בך יוררו, הרי לי לך סורה. ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים, ובנה בלידה, עינת מטל שמיים. ומהדר כרמל ושרון, שפעת רזי הוויה, תקשיב, אוזן עם חי, מעדן שירה ופי חיים, אור קודש ימלא, הוויה חולה לא תדובב, בחירי הרני לך מוטל, הרני לך מוטל. זאת אומרת, בעצם, מה סוד הדבר? שבמילוי חיים של עם ישראל בארצו, יש אפשרות להרחבת המבט, יש אפשרות לראות טעם וערך גם בצדדים של חומר, גם בצדדים של כוח, גם בצדדים של יופי. הם מסוגלים להיות משכללים, מסוגלים להיות מפתחים גם את הקודש. הקודש יכול להתגלות בהם, הקודש לא מוכרח לייצר בארבע אמות של הלכה, הקודש יכול למלא בתוכן וחיוב והתר גם את כל מרחבי החיים. הרב ציודה במאמר הזה, שהוא כולו מלא וגדוש, אנחנו לא יכולים להרחיב בו כל כך, אבל הוא מתנה ומקשר את זה בדבריו של רב שמעון בר יוחאי ובדרכו, שבעצם כאילו שמח על כך שכוח התורה של דיני נפשות, ברוך השם שיבטלו דיני נפשות מישראל שאינם יודעים לדון אותם, במצב שעם ישראל איננו בזקיפות קומתו השלטונית בארץ ישראל. כי אך כפי מלוא שלטונו של הציבור הישראלי יש ערך לסידורי חייו הציבוריים, ואך מתוך מלוא תוקפם של חיי עולם יש ערך לעסק בחיי שעה. כי אחרי שמיום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בתארתו, כיוון שגלו ישראל מקום אין לך ביטול תורה גדול מזה. כלומר, מילוי הערך והכוח של ברכתה של ארץ ישראל וכל צדדיה היפים והמאירים, ובכלל השלמת כוח התורה וכוח הקודש עם הטבע, לא יכול לבוא כי אם כאשר עם ישראל נמצא במלוא חייו. לא רק שהוא צריך להיות בארץ ישראל, אלא הוא צריך להיות בארץ ישראל במצב של קוממיות, במצב של שלטון, במצב שהוא מקים את מלכותו בארץ ישראל. אז כשעם ישראל נטוע ושתול בארצו בצורה ציבורית, כוללת ומסודרת, מלאה גבורה, אז כל הכוחות חוזרים, כוחות חוזרים במובן של ראיית ערך ומשמעות וקודש גם במציאות הטבעית, וזה מחזיר גם את כוח התורה אל מלוא מקומו. וזה צריך להבין. למה באמת דווקא המציאות השלמה של היותנו רואים את כל הטבע גם כן מחובר בקודש, היא מחזירה את התורה ואת הקדושה אל מלוא מעמדם. אתה שואל פסק הלוחים באמצע השיעור. אז הוא אומר שרבי יעקב לא מתכוון לזה שדברי תורה, ודאי כשעוסקים מדברי תורה, כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכלים אותו לחלי רתמים. ברור שיש מדרגות מקודש לחול, אנחנו לא צריכים לומר את זה. אפילו בתוך הקודש עצמו להרבב הלכה והגדה, להרבב לעשות, זה גם כן יש מדרגות, ודאי שוודאי ודאי מדרגות מן קודש לחול. אנחנו לא מתפשפשים את המדרגות מן הקודש לחול. אנחנו לא מתכוון כאן כן לראות את הדברים בצורה ערכית רוחנית. לא יודע אם זה באמת דווקא מוכרח להיות פשט המשנה, יכול להיות שבאמת המשנה באה להורות כדבריך, שבאמת זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, הרי חזר הוא. אז ודאי שזמן תורה לחוד וזמן התבוננות בטבע ולחיו חוד, אין ספק בזה. אבל אנחנו מתכוונים לבחינה הערכית, הוא מתכוון לעומק כזה, שאם זה אצלך, אם זה אצלך סותר מבחינה רעיונית, אז הלימוד שלך הוא לא, התורה שלך היא עוד לא הגיעה לברום מעמדה. רק איזשהו תורה, ודאי שתורה היא תורה. התורה היא גם תורה של גלות היא תורה. גם תורה של צמצום היא תורה. היא תורה לילה ולילה, גדולה, מכל ענייני חול, מכל 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 עצמם. אבל תורה שיכולה להיות מחוברת עם החול, הקודש שמחובר עם החול, זה קודש יותר שלם. ושני הדברים נכונים. כשהקודש יותר שלם, אז אפשר, הוא מסוגל להתפשט גם לתוך החול. וכשיש אפשרות ליצור את החיבור בין הקודש והחול, אז חוזר החול אל הקודש ומרחיב את יריעותיו ומעמיק את הופעתו, ואז כל זה צומח בצורה בריאה, בצורה גדולה. זה מה שהוא אומר כאן, שאז כל המציאות של דיני נפשות, מציאות של כוח תורה, בתוקף כל כך גדול, שאפשר להכריע דיני נפשות על פי תורה, זה לא יכול להיות, אלא כאשר כוח התורה חוזר למלוא הערתו, מלוא החוכמה, כפי שהיא מפקה, מכל הבנים, מכל צדדי החיים, בביטוי אחדותי, מקיף, כולל ושלם, אז הדברים משמחים, מהירים, מיושרים. אז הוא מזכיר פה ברכת החכמים שבארץ ישראל, אשר חיי נשמות אוויר ארצה. זה עולמך תראה בחייך. המציאות שארץ ישראל היא ארץ החיים, ויש חיבור וקישור וחיות גם בכל צדדי עולם הזה עם כל ברכתם ויופיים. הדברים האלה מוזנים ומתבררים עוד גם דברי הרב בנדר בקודש שנמצא במאמרי הראי"ה. יש בכלל יחס בין הקודש והחול בצורה מיוחדת מאוד. והרב מחדש שיש כאן תכונה של צמיחה. זה קשור אולי לנטיעות. הגיע הזמן לפרסם בעולם שהקודש, האידיאליות העליונה, הראויה להיות נחשפת מכל צדיקים, מכל ברי לבב, הוא יונק מהחול, כמו שהצומח יונק מהדומם, או כמו שהחי והאדם ניזון ממשהו למטה ממדרגתו בהוויה. אז יבוא התור בעולם שרוח הקודש ושאיפת הקודש יהיו הגורמים האדירים לבניין העולם ושכלולו. כלומר, הקודש צריך להיות יונק מהאידיאליות העליונה, צריכה להיות יונקת מהחול, כלומר, כאשר המערכות מתחברות, כאשר עם ישראל בא ומשתרש בארצו, נוצר חיבור לא רק שהקודש יכול להאיר את עולם החול, למצוא בו טעם וערך, והוא לא אסור, והוא לא מנודה, אלא היופי הזה מתמלא ערך, אלא הערך הזה חוזר ומחזיר בצורה כפולה ומכופלת לקודש, את גודלו ותכונת טבעיותו וצמיחתו הבריאה. יש קודש הוא צומח מן החול. כשם שהצומח הוא צומח מן הדומם, כשם שהחי מאבד את הצומח וכוחות החיים מתעלים, מתגלים בו על ידו וכן הלאה. כמו כן, ההרגשות והמחשבות של החול הולכות הן ומתעדנות עד שהן מתעלות ומעלת הקודש. וכשהחיים נעשים עניים ברגשות ומחשבות של חול, כוח הקודש הולך ונחלש, ואז הוא באמת מצטמצם והולך. כלומר, יש פה איזו תכונת יניקה. אני אומר, תכונת היניקה הזאת, ברור שוב כאמור, לא אמורה לטשטש את המעמד ואת המסגבות של הקודש. היא לא באה לומר, טוב, אם כן, צריכים קודם כל להקדיש את השנים ואת החיים, להתמלא במושגים של חול, להתחיל ללמוד טבע, ללמוד ביולוגיה, ללמוד את כל המערכות, ואז אולי נצמח אל הקודש. ודאי שאין הדבר כך. אבל ככלל, ככל שהמערכות מושתתות, החיים ניצבים לבריאותם, והערך של המציאות כולה הוא לא ערך של ריחוק, אז התכונה העזה שיש בצמיחה, שהיא יש בה איזה מוצקות, יש בה איזה התמדה, יש בה השתרשות, ויש בה איתנות, ויש בה התפתחות והסתעפות של ענפים, ויש בה שפע של יופי וגווניות. כל התכונות הללו שאנחנו מוצאים אותן בטבע עצמו, שהארץ עצמה הפשוטה והשטוחה והמלאה תפר, היא בעצמה מלאה חיות, בוחשת חיים, הנה היא מצמיחה. מעליה שפע ברכה, שפע הקרקע עצמה מסוגלת להיות לפרי ערב ומתוק. וכל התכונה הזאת, שהיא בעצם הכל העולה מתוך החיים כולם, כל השפע הזה הוא לא נשאר בטבע לכשעצמו, הוא לא נשאר רק כתפאורה, אלא הוא מרווה גם את החיים כולם. החיים כולם, הרוחניים, הערכיים, הקרתיים יותר, הם סופגים את כל ההשראה הזאת, סופגים את כל התכונות הברוכות הללו, והם גם מתבשמים מהם, מתעשרים באושר ובסובע כזה של מילוי רוחני, של סעיפים. זה אולי כלול גם כן באותו עלתם עורלתו את פריו, ואחר כך יהיה לכם קודש יולים שכותב אור חיים הקדוש, שבעצם כל ברכתה של ארץ ישראל, עם כל היחס שלנו אליה, השמחה, אין שמחה אלא בביאת הארץ, כמו שהוא כותב בכתבו, וכל מה ששייך לחיוביות של חזותנו בארץ ישראל, ברכתה ותנובתה, כל זה בעצם מוקרן במענה כל, גם אל הקודש, גם אל ברכתו, אל שפע הערתו וכו' וכו'. ככה הדברים הנפלאים של הרב, גם בכל המושג הזה של כמה מקומות הרב כותב הדברים נפלאים בעיני הברכות בפרק שישי בסעיף י' ד'. הרב מאיר אומר, משמע שנאמר, ורעלתם מעולתו את פריו, אני יודע שעץ מאכלו. כתוב, את פריו, מה תלמוד לומר? אלא מה תלמוד לומר? עץ מאכל, ונטעתם כל עץ מאכל. נביא עץ, שטען עצו ופריו שווה, ואיזה זה הפלפלים? ללמדך שהפלפלים חייבים בעולה, וללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום. מעניין הלימוד הזה. לפעמים אני שהפלפלים, שזה מין צמח שטעם עצו פריו שווה, הייתה רמינה שלא יהיה חייב בעורלה, ומשמע לרבות שגם הוא חייב בעורלה, למרות שטעם עצו ופריו שווה. למה זאת הייתה סיבה לומר שלא יהיה חייב. יש לומר שהיה עולה על הדעת, אומר הרב, לדון בטעם עורלה על פי דברי חז"ל בהגדה, שהגזרה הייתה, זאת אומרת, גזרת השם, שיהיה טעם וצור ופריו שווה, והארץ חטאה בזה. והביאור הפשוט הוא, שהיה ראוי שתצא הבריאה בשפע יותר גדול, להשביע מטובה את הבריאות. כך היה צריך להיות השפע המקורי, אלא שהאדם העלול לחטא אינו יכול לקבל רוב טובה, והחטא מוכן בטבע חומרו שהוא מארץ. על כן התגלה בזה שאין טעם העץ כטעם הפרי, ככה נתגלה. זאת אומרת, אדם לא יכול להכיל בתוכו את הארציות של עצמה, הוא לא יכול לפגוש אותה כהקבלת קודש לגמרי, כפי שהיא כל כולה מסוגלת להיות עולה במעלות הקודש, אלא יש בה סיגים, יש בה מותרות, יש בה חומריות שהוא לא מסוגל לקדש, שהיא תהיה לרועץ. זה בעצם החטא הארץ הקדום, שהוא נבע לא מהארץ של עצמה, אלא מכל תכונת הבריאה והבריאות, שהן גולת הכותרת של הבריאה, שבסך הכל תהיה בה איזושהי הגבלה מן היכולת לעלות ולקדש את הכל בחוברת, במערכה אחת. כן התגלה בזה שאין טעם העץ כטעם הפרי, ומילא אין הפרי בא לשלמות טעמו. הסיבה שאין טעם העץ כטעם הפרי גורמת לא רק שהעץ עצמו אין בו טעם, אלא גם הפרי לא מגיע לשלמות טעמו, כי הוא מפיג הרבה בעבור הלח מעומק הארץ עד הפרי דרך העץ, הוא מפסיד הרבה מן הטעם, לא עולה חיול ומישרין מהכמוס בכוחה של הארץ במישרין עד הפירות, יש פה הפסד. מה שאין כן, אם היה גם טעם העץ כטעם הפרי, היה מתחזק טעם הפרי, היה מוסיף הנאה לבני אדם. באשר בכלל פרי העצם הם המכלל המותרות, אפשר לאדם להתקיים מבעל אדם. אמנם כשאדם עולה במעלות השלמות, כל המותרות המרחיבות את דעתו נאות לו מאוד, ואז באמת הוא יוכל לקדש. על כן, זהו חטא הארץ שבכוח כבר היה מוכן החטא לצאת, על כן נקמץ המותרות. על כן גזרה תורה גם כן עורלה בפרי העץ לחסום תאוות המותרות. ועל כן, פלפלים, שטעמם, טעם עצם ופריים שווה, אז זה מין כמה פירות בודדים שהקדוש ברוך הוא ישייר בהם משהו מן הברכה המקורית, טעם עצם ופריים שווה, לא נשאר בהם רושם מחטא הארץ, היה מקום לומר שפטורים מעולה, אבל כן אמר שגם הם חייבים. זאת אומרת, זה דבר שהוא גילוי. כל מה שחז"ל דיברו בשבח פירותיה של ארץ ישראל, כל מה שאנחנו רואים, את הענקיות של הפירות, את המתיקות של הפירות, את המילוי הסובה שהיה בהם, וחז"ל מתארים בסוף כתובות, את הירידה בתקופות המאוחרות, סוף ימי בית שני, שהצטמצמו הפירות, עוד ועוד, עדיין כולם הרבה יותר בגודל ובמתיקות, ממה שאנחנו מכירים, מאוד לא זכינו להגיע, למרות שמה כבר אנחנו רואים את התחלת הקץ המגולה, ואת מה שארץ ישראל כבר נותן פירותיה בהניחה, שכל זה בעצם מקביל למה? מקביל למה שישרות החיים ובריאותם מסוגלת לדבוק במציאות הטבעית ולשאוב מתוכה את כל כוח הצמיחה, את כל ההזדקפות, כל ההתעלות והבריאות, ומישרים בצורה לכתחילאית, בריאה, ישרה. למד לך שאין ארץ ישראל חסרה כלום. וכשעם ישראל יהיו במדרגה שלמה, אז אפילו שהמזג הראוי לפלפלים הוא שייך למקומות של ארצות רחוקות, אין מזג אוויר כזה בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל, שהיא באמצע היישוב, היא לא חסרה כל טוב, אפילו מהדברים הראויים להיות במקומות קיצוניים, כל הטוב הרוחני של כל העליות והחוכמות שבעולם, שרואים להיות אצל עמים אחרים, גם הוא שייך אלינו. שוב שייך למה שכאשר אנחנו שרים לארצנו, אז גם משהו בעצם נחלתם של עמים אחרים, מבחינת כל הכישרונות, מבחינת כל החוכמות, כל כולו ראוי להיות נשתל במקורו וצומח ועולה בחייו באמת דווקא דווקא מעם ישראל בצורה שלמה. כל זה עוד מתבאר בצורה יותר נרחבת בצדדים שהם שייכים ממש ליופי. מה שהרב אומר או שאנחנו אומרים מה נאה אילן זה, מה נאה אילן זה. הרב צידה מזכיר פה שבית המקדש נקרא נויו של עולם. כלומר, הנוי והיופי אינם רק צדדים של היתר, צדדים של קישוט לחיים, צדדים שנותנים גוון ושכלול מסוים, אלא זה כל השלמות והליטוש והבהירות מתבטאים בתחושת היופי. זה שדבר מסוים הוא מושלם, הוא נעים, גם הבחינות האסתטיות שלו, זה אומר שיש פה חפצה מוגמר, יש פה גמר מלאכה, יש פה אומנות שלמה, יש פה מציאות מבוססת ומסודרת ומאירה וראויה להיות נחשקת מכל בחינותיה. זה שייך לצדדים האלה של היופי והחמדה. זה צריך לבוא כאשר אנחנו שווים אל בריאות החיים ושלמותם. יש כאן גם כן בעין הים, אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, עתידים כל בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, שיתנו ריח כלבנון, שנאמר ילכו יום קותייך, ויקה זית עודו וריח לא כלבנון. הרב אומר, הדרך הרגיל הוא, שאף על פי שכל רגשי היופי הם טובים ומרהיבים את הנפש, ומישהו צדיק תמים שמשתמש בהם בדרך ישרה, ודאי מדבר טוב ונעים, כי לא לחינם נברא הרגש הגדול הזה באדם, ולא עוד אלא שרגשי היופי הם מפתחים כוחות השכל ומגדילים גם כן את כוחות הנפש הטובים. דירה נאה, אישה נאה, כלים נעים מרחיבים דעתו של אדם. הריח הטוב, שהוא המושג הכללי של ההנאות היפות, שראוי רק לבעלי נפשות עדינות, והרגשות זקות. ומי שהתפתח אצלו חוש הריח באופן נעלה, אמרו בסוטה בני טהרה אשפחה. למה? שכוחות הנפש, כשהם מלאים בגבורתם, הם כלים יקרים לכל אשר שאר רוח לו להשכיל ולהטיב. זאת הבריאות שאין ספק שצריכים לדחות אותה לפעמים בגלל הצדדים החומריים שאינם מסודרים טוב, כל היצרים, כל התאוות, כל המציאות של הגבלות הגוף, צד האורלה שיש בגוף. על פי רוב ייאלץ ההכרח לדחותו בפרט בימי הבחבות, וזה הכרח. המעלה יותר עליונה היא שיהיה השכל שלם כל כך, כוחות המוסר כל כך חזקים, עד שיפונק גם רגש היופי בכל צבעיו ופרטיו, והם עוד יוסיפו הוד והדר לשלמות האמיתי של המוסר הטוב וקדושת ההנהגה ודעת אלוקים ויראת השם ואהבתו. ריח הלבנון וגבורת הלבנון, היופי שבצמיחת ארזיו הנישאים והרמים, והגבורה שבארזיו, דיינו הטוב הפנימי שבנפש. אנחנו צריכים להיות תלמידים של כל השפע, הענקיות, העוצמה והיופי שמקריב כל הטבע, ונפנים את כל זה גם לצדדים של מילוי החיים התוכני. כאשר עם ישראל נוטע ומשתרש בארצו בצורה שלמה, נוצרת מזיגה, ואז בעצם מתוך עומק חיה פנימה, מתוך הגבורת המוסריות שלנו, מתוך תכונת קדושת החיים, מתוך אהבתם, מתוך השפע החיובי שתמון בנו בכוחות החיים הישרים שלנו, כל זה מתגלה במלוא עוצמתו, בריאותו ובהירותו, ואז הוא נהיה בחינת מעיין המתגבר, נער שאינו פוסק, בכל המובנים, גם במובן במובנים של המידות, גם במובנים של הערות חוכמה, מובנים של קדושה, מובנים של רוח הקודש, מובנים של הזנה, שכל חלקי התורה מזינים אלו את אלו, הלכה והגדה, נגלה והנסתר, רוח הקודש, נבואה ופרטים של תורה וקריאים של תורה, והלכת כמה וכמה החלקים עצמם, התחומים השונים שהתורה מאירים ומברכים ומבשמים אלה את אלה. זה בעצם הצורה שאוויר עד ארץ ישראל צריך להקרים יופי חיים, יופי של סברות, יופי של שכלול דעת שבא ממקורו. ועל הכל, וזאת הנקודה האחרונה שאני רוצה להזכיר, זה בעצם בית המקדש במלוא תבניתו. בית המקדש, שזכרנו כבר, שהוא המציאות של נויו של עולם, מודגש פה כאילו לא רק שהוא היה יפה, אלא הוא כביכול, זה עניינו, הנוי. מביא את זה הרב באורות הקודש, חלק ג' לעמוד קוף צדיקת. הרב מדבר כאן, דרך הקודש בנויה היא על יסוד ההשוויה. מה זאת אומרת השוויה? אדם משווה את דרכו הפרטית דרך השם העליונה. פערו עליי ופערי עליו. אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא. החיים שלו הם חיים שכולם הופעה ישירה, הופעה אלוקית. אנחנו מצווים לעשות רצוננו כרצונו, מצווים ללכת בדרכיו. כל הדברים האלה על פי רוב נושאים אופן מאוד מאוד מרוחק ודל. אנחנו יוצרים פה מה הוא רחום ופתי יהיה רחום. אבל המציאות השלמה של עוז החיים שהם מופיעים בנו בצורתם המקורית, בצלם אלוקים שבנו, במלוא עוז החיים שלנו, אנחנו מרגישים שכביכול אנחנו מין המשך. הקדוש ברוך הוא מתהלך, התהלכתי בתוככם, ראיתי לכם אלוקים, ואתם תהיו לי לעם. שפע החיים שממלא אותנו מכל לגימה ולגימה של חיים, כמו שהרב כותב, ממלך האידאות, אז נוצרת מין תכונת השוויה. כביכול אין חציצה אמיתית. ההזדהות האידיאלית שלנו, כל רצוננו הוא לא רצונות שונים. כל הכוחות שלנו בעצמם נשתלים ויוצאים מן הכוח אל הפועל כפי המקוריות שלהם. כמו שהעץ הוא צומח ישר, הוא צומח טבעי מן השורשים אל הפירות, בכלל לא בשביל עצמו. כל העץ הוא להעניק, כל העץ הוא לנדב, כל העץ הוא לתת. הוא מושרש, הוא מוצק, והוא מתפתח ועולה. כל כולו נתינתיות, כל כולו שפע ברכה. ככה גם החיים כולם הופכים להיות מה שחיים צריכים להיות חיים. החיים הם בעצם כולם, מתוך החלק אלוקה ממעל, הם צריכים להיות נובעים ומפקים עוד ועוד. חיי נצח, לא חיים שנצרים ומוחזרים אלא נאותר של האדם עצמו, אלא הצמצום והמוקטנות שלו, אלא חיים שבעצם בכל זרימתם, בכל המשכיותם, הם מבטאים את הגודל השורשי שממנו הם נובעים, ואז הם מעשירים אותו, וכל מה שהם מתרחבים ומתפשטים ומעיינותיהם זורמים עוד ועוד, השכלול הזה רק מבסס את כוח החיים בשורשו. יש כאן תפילה לבורי עולם. כאן דווקא הצדדים האלה של היופי והאדר שבקיום המצוות, הוא מקרין את ההתאמה הגמורה למקור האלוקי. הרב אומר פה, השוויית הדימוי אל הקדוש ברוך הוא, מזה יצאו המון דרכי חסידות נעים ומתוקנים לשלום הציבור על פי דרכי היופי שסדרי עבודה והידורי מצוות מתפצלים בזה אורחות צדיקים של קדושי עליונים לכל אחד ואחד לפי מעלת נשמתו ולפי עושר החיים של כוח דמיונו. והרב אומר שהתביעה לשלמות היופי המפואר ושכלול הדמיון בכל איתניותו זה היסוד האיתן של תביעת החיים, התוכן המחולל בחסרונו את הצעקה הנוראה שיושב הקדוש ברוך הוא ושואל כערי, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתי את בניי לבין האומות, שנאמר השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו שאוב ישאג על נביו. מה הכוונה? אם אנחנו מציירים כל הזמן את החיסרון של בנייתו של בית המקדש בצורה הזאת שעדיין החיים אינם שלמים, מדרגות הקודש אינם שלמות, עם ישראל לא נגאל מכל ייסוריו ולא בא אל שלמות חייו, אז כמובן זו צעקה נוראה, אבל עומק התביעה להחזרת הקדושה אל מקומה באה מהתביעה לשלמות היופי המפואר של תביעת החיים, דהיינו כביכול הדימוי מבטא את החיבור ארי ונביאה, הוא מבטא את מה שכנסת ישראל וקרות שבריחו אינם מחולקות, החיים ושורש החיים צריכים להיות מחוברים לחלוטין מכל הניתוק והפירוד, ומה שהחיים אינם זורמים ומיישרים כפי טבעם ויופיים לא מתגלה ברוחניותם בצורה טבעית, מבטא נתק, מבטא קרע, מבטא שני עולמות, ושני העולמות דווקא בהבחנה הזאת בראיית החיים עם יופיים ובהירותם ושלמותם, זה מה שדורש ותובע בתביעה הכי נוראה ועמוקה את ההחזרה, החזרת הנויו של עולם, החזרת החיים לצבעם המקורי, החזרת החיים לצאת מן הזיוף שלהם, מן המלאכותי שבהם, מן המועתק שבהם, להחזיר אותם אל מלוא תכונתם, אל השתרשותם, אל תכונת צמיחתם, בריאותם וקדושתם, כפי שאנחנו בעזרת השם מתקרבים והולכים, אל הופעתם לאה בעזרת השם.